לבירור שאלה אחת בלבד ביחידה השלישית של הסיפור, בחטיבה השלישית של הסיפור, והיא השאלה מדוע יוסף התנכר לאחיו ומדוע העליל עליהם עלילות שונות במהלך הסיפור. וכמדומני שאנחנו סקרנו דעות שונות והגענו למסקנה וגם השבנו את הקשיים שיש ביחס למסקנה הזאת. בעל כורחנו עסקנו בבעיה שחורזת את החטיבה השלישית של הסיפור הגדול מראשית הסיפור הראשון שלה, היחידה הסיפורית הראשונה, ועד סוף היחידה הסיפורית השנייה. אני מזכיר לכם שהחטיבה השלישית של הסיפור עוסקת במה? שכחתם? מה הנושא של החטיבה השלישית? מה? שלוש הירידות למצרים. זאת חטיבה שבמרכזה עובדים האחים, אבל גם יעקב נמצא בחטיבה הזאת וגם יוסף נמצא בחטיבה הזאת, אבל עיקרה של החטיבה זה בתיאור שלוש ירידות למצרים, כששתיים הראשונות אלה ירידות לצורך עלייה, ואילו הירידה השלישית זאת ירידה גמורה. בהתאם לנושא הזה הראינו כבר מזמן שהחטיבה הזאת מחולקת לשלוש יחידות סיפוריות, או אם תרצו לשלושה סיפורים. סיפור אחת זה הירידה הראשונה והעלייה ממנה, סיפור מספר 2 זה ירידה שנייה ועלייה ממנה, וסיפור מספר 3 הוא קצר מאוד, הירידה השלישית אין ממנה עלייה. נספח לחטיבה הזאת רשימת 70 נפש ירדו למצרים. זאת החטיבה השלישית בסיפור יוסף ואחיו. בגלל שהבעיה, כמובן זה כאן כתוב בלי פסוקים, אבל אם אנחנו נראה פסוקים נראה שזה פרק מנבר פסוק א' עד מנגיל פסוק א', וזה סך הכל כמה פסוקים, זה סיפור בינוני, 39 פסוקים. הירידה השנייה זה סיפור ענק, ממנגים אל ב' עד מנה מה? כתביים, שזה כמה פסוקים? זה סיפור ענק. ואילו הירידה השלישית זה מנה כתבית עד מנה זין, וזה שמונה פסוקים כמדומני, שזה סיפור קטן מאוד. הנספח הוא 20 פסוקים בהמשך פרק מנבר. וסך הכל היחידה, החטיבה הזאת, חטיבה ג', היא, אני חושב שהיא הגדולה ביותר בכל סיפור יוסף ואחיו, וכמובן שהיא הדרמטית ביותר, המותחת ביותר, היא מעלה שאלות חמורות מבחינה פרשנית. כן, אנחנו נתינו מהשיטה שלנו, מההבדל שלנו, ולא ניתחנו בצורה מסודרת כל יחידה ויחידה, מפני שהבעיה שהתעוררה ודרשה את פתרונה, בעיית ההתנהגות של יוסף, היא בעצם נפתרת על פני שתי היחידות הסיפוריות האלה, אז אנחנו טיפלנו בהן כאילו ברצף אחד. עכשיו אנחנו הולכים להשלים את הדיון בכל יחידה בפני עצמה, וגם במספח בפני עצמו, וגם בכלל ביחידה השלישית לא, בכלל לא עסקנו, זה רק שמונה פסוקים, אבל זה דורש עיון רציני מאוד. אז בעצם מה שיש לנו, תוכנית העבודה, אפשר לומר עד חופשת הפסח, ולטפל עכשיו בכל עד יחידה בפני עצמה, להקדיש לכל יחידה כזאת שיעור. זה נכון, זה קצת מומר, אין לנו מספיק שיעורים, אה? יש לנו ביום חמישי, ביום חמישי הבא מלחמה, ולמה אתם צוחקים? אמרו לי ביום חמישי הבא מלחמה, אבל... בסדר, השיעור לא מתבטל. אני מקווה שלא. ומה יש לנו עוד פורים? זה לא שני שלישי, אז פורים לא פוגע. אז כמה שיעורים יש לנו בעצם? מה?
ארבעה.
לא, מצוין. זהו, זה בדיוק נגמור את החטיבה השלישית. בקיץ מי שישאר ולא ילך לצבא ימשיך איתנו לחטיבה הרביעית, זה יהיה חטיבה האחרונה. ממש טוב, כלומר, כן, יוצא לנו אולי פעם לגמור את הסיפור. ניסיתי פעם לעשות קורס לא פה במכללת הרצוג, לא הצלחתי לגמור במשך שנה את הסיפור. ובגלל ששם גומרים את השנה לא באב, אלא גומרים את השנה בסיוון. אבל פה זה נראה לי שאפשר יהיה להפסיק לגמור את הסיפור עד הסוף. זה ראוי. טוב, עכשיו נעבור לביצוע. אז אנחנו רוצים עכשיו לראות את הסיפור הפותח, את היחידה הסיפורית הפותחת, פרק מ"ב. כן. דבר ראשון שאנחנו רוצים לברר, את גבולות הסיפור עשינו כבר. טיפלנו בשאלת הגבולות והוכחנו באותות ובמופתים שאלה הם הגבולות. השאלה שאני רוצה לברר זה האם ליחידה הסיפורית הזאת יש מבנה, האם ניתן את ה-39 פסוקים האלה להכניס בתוך מבנה מסודר? האם הירידה הראשונה, העלייה ממנה, האם זה סיפור שאפשר להכניס אותו לתוך מבנה מסודר? כלומר, לראות שתי מחציות, להקביל ביניהן ולראות איזו אמירה שנובעת מהמבנה של הסיפור הזה. כאן אמרנו מ"ב א' עד מ"ג א'. בבקשה, בואו נתחיל לעיין בסיפור ולראות. קודם כל, איפה עוברת איזושהי תפנית דרמטית חשובה ביותר במהלך הסיפור? האם, נשאל את זה בצורה יותר ישרה, האם בערך במחצית הסיפור באיזשהו מקום באמצע קיימת איזו התפתחות דרמטית? מי מציע? איפה? אני חושב שבאמת פסוק א' הוא מהווה תפנית דרמטית. זאת אומרת, זה בפעם הראשונה שאנחנו שומעים איתי האחים יחד עם יוסף, אנחנו שומעים וידוי. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השנים אנחנו אל אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. החשיבות של הפסוק הזה היא מבחינה שקורה את לאחים, אלא החשיבות של הפסוק הזה היא גם מבחינת התודעה של יוסף, כי יוסף שומע את הדברים וזה מביא אותו לבכי. מבחינת התוכנית של יוסף, עכשיו בואו נזכיר, נסתמך על הדברים שאמרנו בשיעורים הקודמים, התוכנית של יוסף מה היא? להביא את בנימין. למה הוא רוצה להביא את בנימין? לתת להם צ'אנס. למה? להוכיח לעצמם, להוכיח גם לו בעצם, שבלי איום של הפחדה על ידי זה שיוסף התגלה אליהם, אלא מתוך נסיבות שבהם הם אינם יודעים מה טעם העלילה שמעלים על בנימין, הם יצרו את נפשם על בנימין בצורה שתחפר ותגלה שהם באמת בעלי תשובה, והם לא, ויחסם אל המשפחה, אל אחדות המשפחה, אל בנה של רחל שנותר במשפחה, אל זקנתו של האבא, היחס שלהם זה לא מה שהיה אז שהם השליחו את יוסף לבור, השתנו לגמרי. את ההשתנות הזאת יוסף רוצה שהם יוכיחו במי שהם יודעים שהוא יוסף. אם הם יודעים שהוא יוסף זה כבר יהיה חסר ערך, אז הוא צריך לתת להם את הצ'אנס הזה. אבל כדי שהוא ייתן להם את הצ'אנס, הוא לא הולך לבדוק באופן עיוור בדיקה שעלולה להיגמר בכישלון, שאז עדיף לא לבדוק בכלל. יש לפעמים שאם אתה מסכן משהו ואתה נכשל, עדיף היה לא לנסות בכלל. פה הוא הולך לניסיון, כמו שאמרנו, שהתוצאות שלו צריכות להיות ברורות ליוסף מראש, בוודאות, שאכן הניסיון ייגמר בהצלחה. מבחינה זאת יש חשיבות גדולה מאוד למה שיוסף שומע, אבל השומעים אנחנו. במה החשיבות? בזה שהוא יודע שהוא הולך עכשיו עם כך, האחים הם לא מה שהם היו, ולכן הוא הולך לבדיקה שתוצאותיה יהיו חיוביות. לאמירה הזאת של האחים, כן, יש חשיבות רבה מאוד גם בעיצוב דמותם של האחים כבעלי תשובה, וגם בידע של יוסף שהוא הולך לקראת תוכנית בדוקה, שהוא יודע, מתווסף לו כאן ידע שנותן לו הרבה ביטחון בדרך שהוא הולך בה. אז הפסוק הזה, אם כן, כפה לה, ויאמרו איש אל אחיו, הוא אכן פסוק דרמטי. לא שמענו מעולם דברי תשובה, לא היה לנו הזדמנות לשמוע עד עתה, אלא הדברים, בפעם הראשונה שאנחנו שומעים דברים של חרטה על מה שקרה. אם כן, מפסוק א' עד כה, זאת המחצית הראשונה, ומכף א' עד מ"ג עמוד פסוק א', זאת המחצית השנייה. האם המחציות שוות? תשובה היא, עד כמה שהן יכולות להיות שוות? זה 20 פסוק וזה 19. עכשיו אנחנו רוצים לברר האם יש הקבלה בין המחציות, ולשם כך אנחנו צריכים לפרט את ה... את מה? את החלוקה הפנימית, כלומר, את הפסקאות שמהן בנויה כל מחצית, ולראות האם זה יעזור לנו. כמה הפסקה הראשונה, לפי דעתכם? קל מאוד כאן לחלק את זה לפסקות, מכיוון ש... למה? נכון. אז הוא לא עד ה', זה עד ד' לפי דעתי. מה? כולל ד', כמובן. זה לא ה' ויבואו בני ישראל וכבר האחים במצרים. בסדר, אבל תראו, חיתוך בין פסקאות, או כפי שזה קרוי בשפה המקצועית של אנשי הספרות, החיתוך לסצנו. סצנה, זה מה שורש המילה סין, כלומר תמונה. סצנה בתרגום לידי זה תמונה. עכשיו זה, בעצם זה לקוח מהתיאטרון. בתיאטרון המחזה בנוי מתמונות תמונות, כן? אבל העבירו את זה גם לספרות. גם בספרות, גם בסיפור, הסיפור בנוי מתמונות תמונות. במקום שבו הדמויות משתנות, אז זה תמונה חדשה, הקורא רואה לנגד עיניו דמויות חדשות, זאת סצנה חדשה. או שיש חיתוך במקום, אנחנו עוברים ממקום למקום, מתחילה סצנה חדשה, כי התפאורה היא אחרת, ברור, או שיש זמן אחר, וגם סיבה להגדרה של סצנה. אבל אני כבר הזכרתי את זה שהמילה סצנה, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אני חושב, קיבלתי מכתב זועם, מה? בשיעור השני, זה דלתנות. אז כן, פסוק ה' מעביר אותנו לתפאורה של מצרים. אז ברור שבו מתחילה בעצם סצנה או פסקה חדשה. לכן פסוקים א' עד ד', מה הנושא שלהם? לא ירידת האחים. ירידת האחים מתוארת דווקא בפסוק ה'. יעקב שלח את בניו למצרים, וצריך להוסיף כאן עוד פרט חשוב, ללא בנימין. זה דגש, ללא בנימין. כן, מה הסצנה הבאה? הפסקה הבאה. הפסקה הבאה יכולה להיות גדולה מאוד מבחינת ה... מה פרוש כמה אמור להיות? עד סוף זה יכול להיות עד סוף מחצית א', אבל זה לא ככה, אני חושב. אנחנו אומרים כמה שיצא לנו. כן, אז מפסוק ה' מתחילים האחים, מתחיל תיאור האחים במצרים. אבל כבר בה' וו', כבר הכתוב כבר עומד להפגיש אותם עם יוסף, ובסוף פסוק ו' הם כבר משתחווים לו אפיים ארצה. ומיד יוסף מתנצר לאחיו, ומיד הוא מאשים אותם כמרדים, והם דוחים זאת. עד איפה אם כן נמשך הדו-שיח או כן, הדיאלוג, הדו-שיח בין יוסף ואחיו? אכן, עד י' ז'. אומנם אפשר לחלק את זה לשניים מבחינת התוכן. מבחינת הבמה הסיפורית, אז אותן דמויות נמצאות באותה תפאורה ובמשך אותו זמן, כלומר מבחינה זאת זה סצנה אחת. כן? מה? זה
נמצאים במקום אחר.
ביוזן משתמע הדבר. ביוזן הוא נפרד מהם. הוא שם את כולם בכלא וזה ביוזן, לא? אולי יש בעיה בסימון של התנכים. אצלי בי"ז כתוב, ויאסוף אותם למשמר. אנחנו עוברים למקום אחר. י"ז זה נכון, נכון, זה באמת כתוב. עוד שנייה. כן, אני מעניף את י"ז בכל זאת, בגלל, אתם צודקים, אבל בגלל שבי"ח אנחנו כבר נמצאים שלושה ימים יותר מאוחר. אין לנו הרי תיאור של מה שקרה לבית הסוהר. כן, בי"ז הוא אוסף אותם אל משמר. המילים שלושת ימים בעצם כבר שייכות אולי לפסקה הבאה, וזה לא... בסדר, או עד י"ז או עד י"ז, אפשר להתלבט פה לאן לשייך את פסוק י"ז, לסצנה הקודמת או לסצנה הבאה. כי הסצנה הבאה מתרחשת כבר אכן בזמן חדש ואולי גם במקום חדש. לא ברור, יכול להיות שיוסף מגיע אליהם לבית הסוהר לדבר איתם, לא ברור. טוב, או תזיין או יוזיין, איך שאתם רוצים. ומה הנושא של הסצנה הזאת? בשיח יוסף מאשים האחים, מה נגיד, דוחים את האשמה. בסדר? מבחינת התוכן אפשר לחלק את זה לשתי פסקאות. עד שהוא מאשים אותם כמרגלים, ומי הרגע שהוא מאשים אותם? מי הרגע שהוא מאשים אותם כמרגלים? הנושא הוא ברור. אבל מי פסוק ה' עד פסוק... חט בעצם, חט אפילו, לא, עד פסוק חט, יש איזה דו שיח, גם הוא קשה, אבל עדיין הוא לא מאשים אותם. שואל אותם מאין בתם, והם אומרים ארץ כנען, ושוב פעם כתוב שהוא מכיר אותם והם לא מכירים אותו. מי היה בחט פחות או יותר, דו שיח קשה, אבל עדיין ללא האשמה מפורשת. מפסוק ט' ועד י"ז, או ט' ז', יוסף מאשים אותם כמרגלים והם דוחים את האשמה, וכאן מסביב זה מתנהל דו שיח מאוד קשה. מי י"ח או מי י"ז אם אתם רוצים, מה הנושא? מה? כן, טוב, מי י"ח עד איפה? עד סוף המחצית בעצם, עד כאן. אז הנושא יוסף שולח את האחים ומשאיר את שמעון. שבין ערובה להבאת בניינים. ככה וחצי מיקף א', כן? לא, זה לא, לא מדויק מה שכתבתי. זה עוד אחר, שיר את שמעון, זה לא בדיוק מה שיר את שמעון, עוד לא, זה עוד לא כתוב. איפה, כן. יוסף שולח את האחים ודורש השארת אחד. זה יותר נכון. כן, מה הנושא של הפסקה הזאת? מה יש בכסל? בואו נראה. בסדר. מה הנושא? דברי האחים, וזה לא חלק מהדיאלוג, האחים מדברים בינם לבין עצמם והם לא מאמינים שיוסף יודע מה הם, מה הם אומרים. חשבון הנפש הכפול של האחים, למה אני אומר כפול? כי ראובן אומר דברים בפני עצמו והם אומרים דברים בפני עצמם, אבל שני הדברים הם דברים של חשבון הנפש ופרידת יוסף מהם. איך הוא נפרד מהם? בשתי פעולות. לא, זה הבכי שלו, בכיו של יוסף. זה שייך עוד לחשבון הנפש שגורם לבכייתו של יוסף. ומה המעשים שיוסף עושה לפני שהוא נפרד מהם? שניים. א', הוא לוקח מהם את שמעון ועוצר אותו לעיניהם, ובית הוא ממלא, מצווה למלא את כליהם בר ולהשיב את כספם איש בסיום תחתו. אז בואו נכתוב פרדת יוסף מהם בשתי פעולות. מי כתבר? אנחנו, כן, איפה אנחנו? עד כפחי, מה הנושא? מה? מציאת הכסף במלון, בתגובה של האחים. כן? ומכפת, מה, מה קורה בכפת? מה? עד איפה? לא? עד למדלת, מה יש בלמדלת? אה, אני הייתי גם מוסיף גם את למדלת בעצם, או אתם יודעים, עד למדלת, בסדר. מה הנושא? מה? הדיווח, הדיווח של האחים ליעקב. זה הפסקה האחרונה למדהי עד נמדים אל פסקה עד הסוף. מה? זה לא ויכוח, זה הכרעה. מציאת הכסף אצל כולם שגורמת לסירוב של יעקב לשלוח את בנימין. כן, בגלל שהחלוקה שלנו לפסקאות איננה זהה לחלוקה לסצנות. כלומר, בכל מקום שבו יש חיתוך של סצנות בוודאי אנחנו נעשה פסקה חדשה, אבל יש לעתים שבאותה סצנה, אנחנו גם פה הערתי את זה בסצנה הגדולה הזאת, שהיא מתחלקת מבחינת העניין, מבחינת התוכן, אפשר לחלק אותה לשני דברים: עמידתם של האחים לפני יוסף, לפני שהוא מאשים אותם כמרגלים, ואחר כך הוויכוח על השאלה האם הם הרגלים. גם פה הפסקה האחרונה היא אמנם חלק מהסצנה של עמידת האחים לפני יעקב, אבל מבחינה עניינית מדוע חילקתי את זה לשתיים? מה? לפני כן יש סיכוי שיעקב, יש איזה ניסיון להשיג הסכמה מיעקב, בעקבות מציאת הכסף יעקב מודיע על סירובו הנחרט לא ירד בני עמכם. מבחינת העניין זה ראוי להדגיש את העמידה הנחרצת של יעקב שמסיימת את הסיפור בעצם באי אפשרות לרדת למצרים מעטה עד שישתנו הנסיבות. אז מבחינת העניין בפסוק למדי או למדוו יש עניין אחר לגמרי. פה כשאתה קורא את כספת עד למדלת אתה מצפה שיעקב יסכים לשלוח את בנימין. כאן קרה משהו שמשנה באופן דרמטי את המצב, ויעקב מודיע שהוא לא ישלח את בנימין, לא יעזור שום דבר. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לברר האם אפשר למצוא בפסקאות הללו למצוא איזושהי הקבלה. מה? מה השתנה אחר כך? אולי, כי בפעם הראשונה אחד פתח את חבילתו את פסקו, הם לא רצו לפתוח את כל הפסקים, הם היו שותפים, הם חיו בשותפות, אז רק אחד פתח את פסקו ומזה נתנו אוכל לכל הבהמות של כולם, והוא מצא את הכסף, אז הם חרדו, אבל הם לא תיארו לעצמם שזה קיים אצל כולם באותה מידה, הם ניסו להדחיק את זה, ורק כשהם תפסו את הפסקים שלהם בבית הם גילו את זה פתאום, ואז החרדה הוכפלה פי 12, פי 10. אז אני חושב שבולט לעין שהפסקה הפותחת והפסקה המסיימת קשורות זו בזו, ואפילו יש, מבחינה מילולית יש ביניהם קשר. מה הקשר המילולי של הפסקה הפותחת לפסקה המסיימת? כן, בנימין, המחנה המשותף הוא? מה המחנה המשותף? אי נכונותו של יעקב לשלוח את בנימין באותו נימוק עצמו. פן יקראנו אסון. איפה זה כתוב בפסקה הפותחת? בפסוק המסיים את הפסקה, פסוק ד', ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון, וגם הסירוב שלו לשלוח את בנימין בסוף מנומק באותן מילים, וקראהו אסון. בדרך אשר תלכו בה והורדתם את סביבתי ביגון שאולה. אז ולא, למרות השוויון הזה בין הפסקאות, אי שילוחו של בנימין בנימוק פן יקראנו אסון גם פה וגם פה, בכל אופן הפסקאות האלה אינן מקבילות, שלא תהיה טעות, הן הפוכות. אשלימו את המשפט, למה? נמקו. מה? כי כאן האחים יורדים וכאן האחים לא יורדים. אי שילוחו של בנימין בפסקה הפתחת איננו מפריע לאחים לרדת בלעדיו, הם לא הופכים אותו. אי שילוחו של בנימין בסוף, בפסקה מסוימת, גורם לכך שבעצם האחים אינם יכולים לרדת למצרים. ברור? אז בעצם הפסקאות... מה? זה לא סיבה בתוצאה, זה ניגוד. כאן יעקב שולח את בניו ובניו נענים לו, כאן הוא לא שולח את בניו בשלב הזה, כי הוא יודע שאין מה לשלוח אותם, וגם הם יודעים שאין מה לרדת למצרים, ולכן זה מסתיים באי ירידה, באי ירידה זמנית עד הסיפור הבא, עד היחידה הסיפורית הבאה. אבל אם כן, שתי הפסקאות האלה קשורות באי ירידתו של בנימין, אבל אי ירידתו של בנימין, פן יקראנו אסון, הוא משמש בתפקיד שונה פה ופה. פה אין איזה תפקיד בעצם, זה רק הכנה לסיפור. פה זה מסיים את הסיפור באיזושהי בעיה פתוחה, בלתי פתורה. אי אפשר לרדת למצרים בלי בנימין, אז לא יורדים באמת, הרעב כבד, בזה מסיים הסיפור ברמז לכך שזה לא ייתכן שימשך המצב ככה. הפסוק האחרון של הסיפור זה נ"ג א', זה הרעב כבד בארץ, נו אז מה יהיה? אבל אי אפשר לרדת, כי יעקב לא נותן את בנימין, והפעם בלי בנימין לא ירדו. אז בעצם הפסקה הזאת היא ניגוד של הפסקה הזאת. הלאה, הקשר בין הפסקאות האלה הוא בולט וברור, אני חושב, נכון? מה? זה ברור. למה זה ברור? מכיוון שפה בעצם הדיווח של האחים ליעקב, יש קיצור של הפסקה הזאת. מה אירע לאחים עם יוסף? הם מדווחים לו בצורה מקוצרת, מצומצמת, על מה? על האשמתם כמרגלים, ועל זה שהם דחו את האשמה, ועל מה שהשתלשל מהאשמה הזאת שיוסף דורש להביא את בנימין כדי שיוכיחו את חפותם. אז בעצם הפסקה הזאת ממש חוזרת על זו. מה מוטיב החזרה מופיע גם פה, על אי שילוח בנימין פן יקראינו אסון, וגם פה. בשתי הפסקאות הפנימיות, גם הן קשורות זו לזו. למה? מה? תסביר את עצמך. לא, זה לא מדויק. הם לא הספיקו את המסקנה שלהם פה כשהוא השיב אותם כמרגלים. מתי הם הספיקו את המסקנה אבל השנים אנחנו? גם לא נכון. הם היו כשלושה ימים בכלא ולא אמרו את זה. אני חושב שדיברנו את זה. מתי האחים פתחו בחשבון הנפש ואמרו אבל השנים אנחנו ולמה דווקא אז? לא בבית הצוהר הם אמרו את זה, שלושה ימים היה להם הם לא אמרו את זה. לא לפני כן כשהוא ישים אותם בין... מה? בדיוק, כשהוא דורש להשאיר את אחד מהם, אז הם אומרים את זה. למה? כי זה מזכיר להם את זה שהם השליחו את אחד אחיהם, הם יצאו עשרה וחזרו תשעה. זה נכון? אז הם יצאו תשעה וחזרו שמונה, זה יותר נכון יהיה להגיד. מה? עוד שנייה, מה היה אז? היו עשרה, כן, הם היו עשרה וחזרו תשעה. במי יוצא? עשרה וחזרו עשרה, אבל היו 11, כשיוסף בא אליהם הם היו 11 והם חזרו עשרה, זהו, זה נכון לומר. הם היו 11 וחזרו עשרה. עכשיו יוצאו עשרה וחוזרים תשעה. כן? הסיטואציה הזאת מזכירה להם מידה כנגד מידה, והם מדגישים את זה שיש כאן מידה כנגד מידה. אבל השנים אנחנו על אחינו שראינו צורת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזו, צרה מול צרה, על הצרה הזו שהשלחנו את אחינו לבור ולא לא שמענו את החנוניו, על כן באה אלינו הצרה הזאת, שעכשיו לא שומעים את מה שאנחנו אומרים ולוקחים מאיתנו אחד ואנחנו נחזור לאבא ונגיד שחסר בן אחד. אז בעצם חשבון הנפש של האחים הוא תולדה של הדרישה שיוסף דורש מהם להשאיר אחד. אנחנו הסברנו עוד סיבה מדוע רק עכשיו חשבון הנפש מגיע. שלושה ימים הם היו בבית הסוהר. מה? לא, זה נכון, אבל שלושה ימים לא הביאו אותם, אחרי שלושה ימים הם לא אמרו את זה באופן אוטומטי, מכיוון שבאותם שלושה ימים יוסף דרש מהם לשלוח אחד להביא את בנימין. הדרישה הזאת נראתה להם אכזרית, מרושעת, והם היו, עמדו בחזית ברורה של התנגדות לדרישתו של יוסף, ולכן יוסף, כפי שהסברנו, נפוג דרישה שלו, כי הוא ראה שזה לא יעבוד, הם לא ילכו, לא יהיה אחד שיתנגד ללכת. אז באותם ימים הם כל כך היו שבויים בהתנגדות ליוסף שחשבון נפש לא היה מקום לחשבון הנפש הזה. עכשיו הוא בעצם לר, את האלוהים אני ירא, תלכו הביתה, תביאו את המזון לבתיכם, רק אחד יישאר פה כבן ערובה. ברגע שיוסף מסיר את האיום הגדול עליהם, אז זה הזמן לחשבון הנפש, דווקא אז, בייחוד עם הצירוף של זה ששמעון לא חוזר הביתה. אז הפסקה הזאת, אם כן, היא התוצאה של הפסקה הזאת. זה הקשר. היחס בין הפסקאות האלה הוא אחר. הפסקה הזאת היא השתקפות של דיווח לאירועים של הפסקה הזאת. והפסקה הזאת מקבילה לפסקה הזאת בהקבלה ניגודית, אבל שנובעת מדבר דומה. כאן לא שולחים את בנימין וזה לא מפריע, כאן לא שולחים את בנימין וזה גורם ל... אין אפשרות לרדת למצרים. והסיום, אם כן, הוא סיום פתוח. והרעב כבד בארץ, כי לא, מה זה סיום פתוח בלשון הסיפור? מה? ברור שלא יכול, המצב לא יכול להישאר ככה. הרעב כבד בארץ, ויעקב לא נותן את בנימין, והאחים לא יכולים לרדת ככה. זה חייב לבוא לפתרונו. עד כאן זה ברור? סיום פתוח, שהוא הפוך, מצב הפוך להתחלה, לפתיחה של הסיפור. כלומר, הסיפור מסתיים בהיפוך המצב שבתחילתו. אז זה ברור שהמבנה הזה, יש לנו כאן פסקה אחת שלא נתנו לה, לא מצאנו לה מקבילה, נשיאת הכסף במלון. אין, אפשר לצרף אותה מבחינתי או לפניה או לאחריה, אבל זה לא נורא. באופן כללי ברור שהסיפור הזה בנוי במערכת הקבלות ברורה, מה שמאשר את מה? את החלוקה שלנו. החלוקה שלנו הייתה הגיונית גם מצד עצמה, אבל עכשיו אנחנו באמת רואים שהיחידה הזאת שמתארת את הירידה הראשונה ואת העלייה ממנה, זאת יחידה, תחום הוא נכון, המבנה הוא ברור, זה סיפור, זה סיפור שיש לו את כל התמולות של הסיפור. כן. שמה? למה? הם לא מזכירים אותו, מכיוון שכאן הוא לא לוקח את שמעון לצמיתות. הוא אומר, תשמעו, אני לוקח את שמעון עד שאתם תוכיחו את חפותכם. הם יוכיחו את חפותם, הם יקבלו את שמעון בחזרה. זה להפך, רק לטובתו של שמעון, תקשיב רגע, רק לטובתו של שמעון זה שהם ילכו הביתה ויביאו את בנימין, כי אחרת הוא יישאר לנצח. אז מבחינה זאת זה לא, הרי את בנימין הוא רצה יוסף לקחת כאבת על גנבת הגביע, שהם יודעים שזה עלילה. פה זה נראה להם בשלב זה תפריט לא נעים, אבל שאפשר לפתור אותו. הם ילכו הביתה, יביאו את בנימין, יוציאו את שמעון, הכל יסתדר. הם עוד לא יודעים שזה עלילה. הם חושבים שבאמת נפל עליהם חשד אמיתי, ועליהם חובת הברור וההפרחה של החשד הזה. אז זה לא הפקרה של שמעון, זה לא כמו עם בנימין. בנימין רוצים לקחת אותו לעבד, אם הם ילכו הביתה, הם באמת מזכירים אותו. לא. ובכן, זה הסיפור. יש לו מבנה, הוכחנו, הכל ברור, אני חושב. עכשיו אנחנו שואלים, האם יש גם איזה מילה מנחה שחוזרת בסיפור שבע פעמים, או כפולה של שבע? יכול להיות שיש יותר ממילה אחת, אבל אני אתן לכם רמז כדי לקצר תהליכים. מה? שבר, אני לא ספרתי, אבל תספור, זה יפה לך, זה מעניין. אני אתן רמז כדי לקצר תהליכים. המילה קשורה להקבלה הזאת, כלומר זאת מילה שנמצאת רק בשתי הפסקאות האלה שהן גדולות. דו שיח של יוסף והדיווח עליו של האחים ליעקב, שם חסו מילה מנחה שחוזרת מספר קבוע סמלי של פעמים. כן, מרגלים כמובן. זה סיפור של עלילת ריגול. עלילת, כשאומרים עלילת ריגול, מתכוונים זה ספרות עלילתית, כן? או עלילת ריגול, הכוונה עלילה שמעלילים על מישהו שהוא מרגל. אני יכול למחוק את זה, כן? ובכן, המילה מרגלים חוזרת רק בסיפור הזה שבע פעמים, כלומר לא, ונמצאת רק בשתי הפסקאות, בפסקה של הדיסטור, כן? בפסקה שבה יוסף מאשים את אחיו והם דוחים, ובפסקה מקבילה לה שבה מדווחים האחים ליעקב על אותה האשמה ועל איך שהם דחו אותה. שבע פעמים, מכיוון שהפסקה הראשונה היא ארוכה, זה חוזר ארבע פעמים בפסקה הראשונה, והדיווח הוא קצר יותר, זה מופיע שלוש פעמים בפסקה השנייה. אז בואו נעקוב אחרי המילה מנחה מרגלים. בפעם הראשונה, פסוק ת', כן? מה הפסוק אומר? ויאמר עליהם מרגלים אתם. בפעם השנייה, י"א, כמובן הם מכחישים, לא היו עבדיך מרגלים. פעם שלישית, בדלת, הוא אשר אמרתי עליכם לאמור, הוא אשר אמרתי, דיברתי, מרגלים אתם. כן? זה תפגעי, זה הפעם האחרונה בפסקה הזאת. מה הוא אומר להם עכשיו? ואם לא, אם לא מה? מה? אם לא תביאו את אחיכם הקטן, חי פרעו, כי מרגלים אתם. אין לו שום בעיה להישבע שבועת שקר בשמו של פרעו. זה במחצית הראשונה. בפסקה המקבילה במחצית השנייה, דיווח על כל הסיפור הזה. מכיוון שהדיווח הוא מקוצר, אז רק שלוש פעמים. פסוק למד, כן? ויתן אותנו כמרגלים את הארץ, כן? כמרגלים את הארץ. למה זה מקביל בפסקה במחצית הראשונה? זה מקביל לראשון, נכון. מה ההבדל בכל זאת? חשפים את הארץ, בסדר, מה עוד? הבדל יסודי, מהותי. מה? טוב, כי הם אמרו ויתן אותנו, אז הם חייבים את הקף הדמיון הזאת. ההבדל המהותי הוא שפה יש לנו דיבור ישיר ופה יש לנו דיבור עקיף, ציטוט עקיף. עכשיו זה נראה לכם טבעי, כי הרי פה הם מדווחים, זה בכלל לא. כי המדווח במקרא בדרך כלל נוטה לצטט בציטוט ישיר. כלומר, הנוהג המקראי המקובל היה שהם יאמרו ויאמר אלינו מרגלים אתם. במקום זה הם אומרים, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. טוב, בואו נסתפק בזאת, אחר כך נדון על המשמעות של זה. לעומת זאת, בלמד א', את עצמם, הם לא אומרים, ונכחיש זאת. אלא מצטטים. לא היינו מרגלים. ולא אומר, לא היינו מרגלים. וזה כמובן חוזר בציטוט כמעט מילה במילה. לא היו עבדיך מרגלים. מהפעם השלישית והאחרונה? למדל. זה הדעה כי לא מרגלים אתם. זה מקביל? האם זה הקבלה מלאה? זה מקביל את הדבר, כן, כמובן, אבל האם זה הקבלה נכונה ומדויקת? מבחינה לוגית זה הפוך. מבחינה לוגית, למרות שמבחינים, אולי המילה לוגית היא לא מוצדקת פה. מבחינה לוגית זה אותו דבר, אבל מבחינה לשונית זה הפוך. מבחינה לוגית אומר, אם לא תביאו את אחיכם, חי פרוק מרגלים אתם. הם מדווחים, והפעם הם עושים את זה דווקא בציטוט ישיר, הפוך. כשתביאו את אחיכם, הדעתי לא מרגלים אתם. אבל מבחינה לוגית זה אותו דבר. הבאת האח הקטן, היא המבחן. כן תביאו, תוכיחו כך, לא תביאו, תוכיחו העצר. אבל הוא אומר, אם לא חי פרוק מרגלים אתם, והם מצטטים אותו, הביאו את אחיכם והדעה כי לא מרגלים אתם. האם אתם יכולים לתת פעם לשינוי האחרון הזה? מה? ההבדל הלשוני הזה הוא חלק ממגמת הריכוך של האחים. האחים לא רק מקצרים את מה שהיה, כי בדיווח תמיד אתה מקצר, אתה לא חוזר במפורש. אתה נותן תקציר של הדברים. התקציר יכול להיות נאמן במלואו, ויכול להיות מגמתי. אין שום ספק שהאחים הם מגמתיים בקיצור שהם מדווחים ליעקב על מה שהיה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בולט בהבדל בין זה לזה. כאן דווקא בגלל שמצטטים את יוסף, ציטוט ישיר, בולט ההבדל. המילים, אם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם, הוא מאיים. אפשר לנקח את זה. במקום שהוא יישבע, שיגיד את זה מרגלים אתם, בואו נעשה את זה הפוך. הרי מבחינה לוגית אמרנו שזה אותו דבר. אם כן, תביאו את אחיכם, והדעה כי לא מרגלים אתם. זה נשמע הרבה יותר סימפטי. הרבה פחות מאיים. אז האחים בוחרים לנסח את הדברים של יוסף, לא לנסח, זאת האמת, לצפת אותם בצורה לא אמיתית. לא כפי שיוסף אמר את זה באיום ובשבועה, אלא בצורה חיובית. למה לחשוב שלימי אם אפשר לחשוב חיובי? זה מה שאחים אומרים. מאותה סיבה, הם בחרו פה לא לצטט את יוסף, אלא לא, לצטט אבל בציטוט עקיף ולא בציטוט ישיר. כי המילים, מרגלים, ויאמר אלינו, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ בתם לראות, הן נורא מאיימות. הוא חזר על זה פה, את זה הם בכלל השמיטו. הוא אשר דיברתי, מרגלים אתם, את זה הם בכלל לא אמרו. אז טוב, אתה אומר, הם מקצרים, הם לא צריכים לחזור על זה פעמיים. בסדר, אבל הם אפילו לא מצטטים אותו, אלא הם מספרים, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. גם הקף הזאת, ויתן אותנו קים רגליים, כלומר הוא, הוא חשד בנו, כן? ולא לא ברור לגמרי העניין הזה. כל זה מגמת ריכוך, כשאתה לא נותן את הציטוט הישיר של מה שהוא אמר. מרגלים אתם, דיבר איתנו קשות, הם אומרים דיבר איתנו קשות אדוני הארץ, אבל הם לא מצטטים אותו אלא בדרך עקיפה, בזה הם יוצרים ריכוך של האיום. וכן בהבדל השלישי, האם אתם יכולים לראות בדיווח של האחים, עכשיו תקראו אותו בפנים, עוד רמזים או עוד ביטויים לריכוך שמעבירים את דברי, את מה שקרה באמת, חוץ ממה שאמרנו? כן, הם השמיטו בכלל את כל סיפור בית הסוהר, לא מספרים על זה. על שמעון הם כן מספרים. איפה? מה? הניחו איתי, כן, עכשיו האם הם מספרים לו באמת את מה שקרה ביחס לשמעון? מה? הוא לא חטף אותו, אבל איפה הוא הניח אותו? מה? איפה? איפה כתוב שהוא הניח אותו בבית הסוהר? אחיכם אחד ואני חולצי, זה מה שהם אומרים, ויאסור אותו לעיניהם. הוא אומר, הוא אוסר את שמעון. אמנם חז"ל דרשו פה שלעיניהם הוא אסר, אבל כשהם הלכו אז הוא הושיב אותו אצלו, אבל הם לא יודעים את זה. כשהם מדווחים ליעקב, איך הם מדווחים ביחס לשמעון? מה? הניחו אחד, אחיכם אחד הניחו איתי. הניחו איתי הכוונה, אצלי הוא התארח בתור בן ערובה אמנם, אבל הוא התארח. אבל באמת הוא עצר את שמעון, הם לא אומרים את זה שוב כדי להוריד את רמת האיום. אז כאן שני דברים ראינו, הם לא סיפרו בכלל על מאסר שלושת ימים, כי זה מאוד מפחיד, ואת שמעון הם כן סיפרו, אבל בצורה מרוככת, הניחו אחד איתי, כאילו זה בית מלון חמישה כוכבים. באמת הוא שם אותו בבית סוהר, הם לא אומרים את זה ליד. והוא לא אמר בדיוק, הסיום הוא מפתיע מאוד, סיום דבריהם. בסוף פסוק למדלת הוא אומר, וידעה כי לא מרגלים אתם כי חנים אתם, את אחיכם אתן לכם. האם הוא אמר דבר כזה?
הוא לא תקבור על הפתק שהוא מצאו במלך.
זהו, טוב, זה לא היה עם יוסף, והם מדווחים לו מה היה עם יוסף עכשיו. אבל את אחיכם אתן לכם, הוא לא אמר, נכון? אף על פי שפה, זה מתקבל על הדעת. כן, הוא אמר, אני לוקח אותו כבן ערובה עד שתוכיחו. ברור שאם כן מתבקש, אבל הוא לא אמר. הם מצטטים דבר שהוא לא אמר. ולמה הם מצטטים את הדבר הזה? כי זה מרגיע. ואת הארץ תסחרו, זה בכלל, אני לא יודע מאיפה הם לקחו את זה. כלומר, תקבלו אפילו, כאילו הוא אומר, בגלל שחשדתי בקשרים, אז אני אתן לכם אחר כך איזו פריבילגיה, תוכלו לבחור בארץ באופן חופשי. איפה הוא אמר את זה? רמב"ן מתקשה בזה, הוא אומר, אולי הוא אמר ואז כתוב לא סיפר, אולי הם שיקרו למען השלום. איזה שלום בדיוק? בינם לבין יעקב, שיעקב ייתן להם את בנימין. כלומר, תשימו לב כמה חשוב להשוות דברים. האירוע לעומת הדיווח עליו. בשניהם המילה מרגלים היא מילה מנחה. אז מה? אז זה שבע פעמים, יוסי, מה זה נותן? צריך לשים לב, ארבע פעמים זה בסיפור עצמו, שלוש פעמים זה בדיווח. איך שלוש הפעמים חוזרות על ארבע פעמים? למה פעם אחת מושמטת? איך, האם זה בדיוק אותה חזרה? לא, התשובה היא לא. הכל מרוכך פה. ריכוך אחר ריכוך. כל מה שהם עושים זה קיצור, ואין לבוא את נגדם בטענות שהם מקצרים, אבל הם מנצלים את הקיצור כדי להשמיט דברים מאיימים. וכך להוסיף, למרות שהם מקצרים, הם מוסיפים דברים שלא היו כדי לרכך את הדבר. את ההבטחה של יוסף, את אחיכם אתן לכם, שהוא לא הבטיח דבר כזה, אף פעם שזה מתקבל על הדעת, ואת ההבטחה שלו ואת הארץ תסחרו, זה ממש נראה תוספת בדיונית לחלוטין. הכל כדי שיעקב יגיד, טוב נו, אם זה ככה, חוד בנימין, תוכיחו את חפותכם, תבחרו את הארץ, תביאו גם את שמעון, פנטסטי. לא פנטסטי, בלב כבד, אבל באמת נפלה פה איזו טעות, איזו אי הבנה, וצריך לפתור את הבעיה, מה אפשר לעשות? אז אם אתם צריכים את בנימין, קחו את בנימין. זה כמעט הם הצליחו, אני מוכרח לומר. את העניין עם מציאת הכסף במלון, הם לא צריכים להתבטר ליעקב. זה באמת לא ברור מה היה שם. פתחו סק אחד, מתקצת, הם לא מעלים על דעתם שגם בשאר הסקים נמצא הכסף, וזה נראה דמיוני לחלוטין. אולי באמת נפלה טעות אצל אחד, אולי שכחו משהו, זה לא נורא. הם חרדו במלון, הם הצליחו למחוק את החרדה, ולספר סיפור תמים. למרות שהם יודעים שהסיפור לא כל כך תמים. אבל הם מנסים לרכך ולמחוק כל איום ממה שקרה. יעקב כמעט היה נותן את בנימין, אבל שלא באשמתם קרה מה שקרה, כולם מצאו את הכסף, וזה היה לעיני אביהם עוד, וכשהם פתחו את פקיהם וגילו כולם את כספם איש בפי המתחתו, אז מה כתוב? ויראו את צרורות כספי נמה ואביהם, ויראו, ואז יעקב אומר, לא ירד בני נחם, כל הניסיון שלכם להציג את הסיטואציה כאילו זה משהו תמים, לא מתקבלת על הדעת, אם זה כל כך תמים, למה הכסף הוחזר לכם, יש פה איזה יד זדנית, איזה עלילה זדנית, אני לא מבין למה, אבל את בנימין אתם לא תקבלו, אין מה לדבר. ובזה מסתיים הסיפור. אז הנה דוגמה לכך שגם המזמה, ההקבלות, המילה המנחה, הכל מוביל לגילוי משמעות חשובה במהלך הסיפור. עכשיו אנחנו רוצים לדון במה שכבר דיברנו עליו פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, וזה בחשבון הנפש של האחים, שהוא הדבר הדרמטי ביותר שקורה במהלך הסיפור, זה הראייה שזה הדבר הדרמטי ביותר שקורה במהלך הסיפור, זה הפתיחה של המחצית השנייה, זה עומד בקו המחצית, הפתיחה של המחצית השנייה. כן.
מה?
עשר זה מספר יפה. לא, באמת, מספר עצרוני, שלם. מה? גם את המשביר. זה שבר, המילה שבר חוזרת שבע פעמים, יוסף המשביר. זה עוד תשע פעמים שבר. בשמונה בחצי ראשון, עוד שבר. יכול להיות, זה צריך לבדוק, תראה, שבע זה קרקע פתוחה, וכן 14, וכן 21, ו-35, ו-42. אתה עומד על קרקע פתוחה. 10, למרות שזה יותר משבע, אז יש לי קל וחומר, הבן שלי אומר תמיד על הדבר הזה, אם שבע זה מילה מנחה, אז 8 ו-9, קל וחומר זה מילה מנחה. ואני אומר, אבל לא. שבע זה מילה מנחה, 8 זה לא מילה מנחה בדרך כלל. אלא אם זה עבר, אתם יודעים כבר את הכללים. עוד לא ילמדתי אתכם את הכללים. כדי להוכיח שמילה מנחה, למרות שהיא לא חוזרת שבע פעמים, היא צריכה לעבור ועדת חריגים. וועדת החריגים הזאת צריכה להסביר, כלומר, ואני יושב בוועדה. גם יושב ראש הוועדה. וצריך להסביר... מה, למה, מדוע המילה מנחה חוזרת דווקא במספר הזה? ויש לזה סיבות לפעמים. החיסרון הגדול של שבע כמילה מנחה זה מספר בלתי זוגי. הרבה פעמים המילה מנחה מכוונת לזכור איזון בין ההופעות שלה במחצית א' נגיד למחצית ב'. ואז שבע זה לא מספר טוב, אי אפשר לעשות את זה. ואז זה יהיה או 3 ו-3 או 4 ו-4. או אולי אפילו 5 ו-5. בכל אופן, יוצא שהמילה מנחה תחזור פעם, אבל בשביל זה צריך ועדה שתשב ותוכיח את זה. כלומר, לא מספיק להגיד על הטענה העקרונית ששבע זה מילה מנחה 8, 9 ו-10 קל וחומר שהיא מילה מנחה, אני לא מקבל את זה. כי אני טוען שהמספר הזה היה ידוע לקורא בתקופה המקראית, והוא ידע שיש משמעות מיוחדת למספר. זה היה מין הסכם בלתי כתוב בין הכותב לבין הקורא, שכשהכותב נוהג לזה מילה מסוימת תחזור 7 או 14 פעמים, אז הקורא יודע שיש כוונה מאחורי זה, להבליט, וצריך לבדוק את הסיבה להבלטה של הדבר. לכן 8 זה לא ככה, אלא אם כן יש לזה סיבה מיוחדת. אני אתן לכם דוגמה מפרשות המשכן. תפתחו רגע בפרשת ויקהל. בתחילת פרשת ויקהל Thank you. חוזר את המילה תרומה הרבה פעמים בכל מה ש... עד שמתחילים את העבודה, עד שמתחילים את העבודה קוראים 40, למעלה מ-40 פסוק, המון הקדמות. והנושא המרכזי, או אחד הנושאים, משני הנושאים המרכזיים בהקדמות האלה, זה הצורך להביא תרומה והבאת התרומה בפועל. העם מביא את התרומה, וממילא המילה תרומה היא המילה המנחה. כמה פעמים היא חוזרת לאורך הפסוקים האלה? כמנהג מילה המנחה. כמה? 7 פעמים. בואו נבדוק, בואו נבדוק. לא זה אני רוצה להראות לכם, אני רוצה להראות לכם משהו אחר. כן, ויקל, איפה אנחנו? אמנם זה לא פרשת השבוע, אבל לא נורא, פרשת השבוע שעבר. איפה? פסוק, פעם ראשונה, פסוק ה', קחו מאיתכם תרומה, תרומה להשם. פעם שנייה אותו פסוק, יביאה את תרומת השם, ואז חסף ונחושת, פעמיים. פעם שלישית, עכשיו צריך לדלג הרבה, כן? ויבואו כל איש אשר נשא ליבו בכל פסוק כ"א, הביאו את תרומת השם. 3 פעמים. פעם רביעית, ד', כל מרים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת השם. אז איזה מספר אנחנו כבר? מה? 5. כן, הלאה. רק שנייה, תן נראה. באמת אין עד שם תרומה? רק שנייה, רק שנייה. טוב, רגע, רק שנייה, לאט לאט. איפה? בפרק למדבר, למדבר פסוק ג', ויקרא משה בצלאל, ויקחו מלפני משה את כל התרומה. איזה מספר אנחנו בפסוק ג'? 6. אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה. עכשיו תשימו לב משהו מוזר בפסוק הזה, והם הביאו אליו עוד. מה קורה? היה צריך להיות עוד תרומה בבוקר. בבוקר התחלפה המילה תרומה במילה נדבה. בהמשך, בפעם השביעית, כלומר אנחנו עכשיו מגיעים לפעם השביעית, אנחנו מוצאים את הצירוף המיוחד תרומת הקודש. בסדר, נכון. אבל תרומת, עכשיו תשימו לב מה שקרה. היה לנו פעם, והם הביאו אליו עוד תרומה בבוקר בבוקר במקום תרומה. התורה מחליפה בסינונימס במילה נרבצת, נדבה. למה? מה? כדי שיוצא 7. כי אם היה שם, כותבים, המגמה לגמור שהפעם השביעית תהיה הצירוף החגיגי תרומת הקודש, אם היו במקום בפסוק הזה כותבים תרומה בבוקר בבוקר, זה היה 8. אז התורה החליפה את זה במילה אחרת, נרבצת לתרומה, כדי שהמילה תרומה תופיע 7 פעמים ולא יותר. אז אתם רואים שיש חשיבות להופעה של המילה 7, ואת רואה ממירה מילה במילה כדי שזה יהיה 7. כי זה עומד לפני, זה האחרון. לא, האחרון הוא מכוון. תרומת הקודש זה סיום חגיגי. תרומה, כל הזמן זה תרומה, תרומת השם, תרומת כסף. הסיום הוא תרומת הקודש. זה מכוון. ואם היו כותבים תרומה בפסוק ההוא, אז כבר לא היה שביעי תרומת הקודש. הצירוף תרומת הקודש לא היה חותם את הסדרה. אני יכול להראות לכם את זה בהרבה מאוד מקומות, שהתורה, זה לא רק התורה, המקרא, משנה מילים, מחליף מילה במילה כדי לשמור על המילה, על ההופעה 7. ולא יותר מ7 גם, כי לכאורה מה אכפת לתורה שיהיה 8? 8 זה כבר מילה, זה יכול להיות מקרי. 7 זה מספר מכוון, וזה הסכם סודי בין הכותב והקורא. לכן זה חשוב מאוד הנקודה הזאת. בואו נחזור לענייננו, כן.
זה פסוק
אחרון משנה? לא, לא. בפסוק שיש סיבה לשנות, אני יודע, כאן זה אחד לפני האחרון, בגלל ששם זה מיותר בפסוק הזה. זה מופיע עוד פעם לדבר, אבל נדמה לי מופיע בפרק הזה. בואו נחזור למקומנו. אתם יודעים מה? בואו נוכיח את זה גם מפרשת פקודי, אוקיי?
יש לזה גם
מפרשת פקודי, כדי שלא תחשבו שזה רק מזה יקל, ואם זה בפקודי אין לי, יש לי גם בפקודי. בפקודי זה לא מילה מנחה אחת, אלא מה שנקרא אצלי צירוף מנחה. צירוף מנחה, פירוש הדבר, צירוף מילים שחוזר בצורה שבע פעמים, או יותר, או 14, או 21, או כדומה. כן, מה, הצירוף המילים המנחה בפרשת פקודי, היא פרשת השבוע, זה, תגידו אתם, מה? כשלא, כאשר ציווה השם את משה. בדיוק, לא, בלי שינויים. הצירוף הזה, צירוף המילים, כאשר ציווה השם את משה, רק שנייה, חוזר בפרשת פקודי, כמה פעמים הוא ציווה אתכם? בדיוק, לא, בלי שינויים. לא, 14 פעמים. 14 פעמים, אבל בשתי קבוצות, 7 ועוד 7. השבע הראשונות הם בתיאור בגדי הכהונה. חלוקת בגדי התיאור עשויה בגדי הכהונה בפרשת פקודי מחולקת ל7 פרשיות, ובכל פרשה הסיום הוא כאשר ציווה השם את משה. תיאור עשויה בגדי הכהונה. אתם יכולים לראות, רואים או לא רואים? כן? רואים שכל בגד מסתיים, כל פרשה של מסורה מסתיימת במילים כאשר ציווה השם את משה, ובגדי הכהונה סופרים את זה 7 פעמים, וההתחלה היא למתת א', בסוף למתת א', ויעשו בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה, פעם אחת. עכשיו תיאור האפוד בפסוק ה', כאשר ציווה השם את משה. תיאור אבני החושן, אבני השוהם, כאשר ציווה השם את משה. החושן, כאשר ציווה השם את משה. כל פסקה מסוימת במילים כאשר ציווה השם. תספרו שזה 7. אכן? יפה. עכשיו הסדרה השנייה זה בתיאור הקמת המשכן. השם מצווה את משה להקים את המשכן, ומשה מקים כל, ואחרי כל חלק שהוא מקים כתוב כאשר ציווה השם את משה. איפה זה מתחיל? מם י"ז. מם י"ז מתחיל תיאור ההקמה. והיה בחודש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וכו' וכו'. תיאור הקמת המשכן, סיום פסוק י"ט, כאשר ציווה השם את משה. הלאה, ויקח ויתן את העדות אל אהרון, תיאור אהרון וכתורת, הסיום, כאשר ציווה השם את משה, פעם שנייה. שולחן, כאשר ציווה השם את משה, פסוק כ"ג, 3. מנורה, כאשר ציווה השם את משה, 4. מזבח הקטורת, כאשר ציווה השם את משה, 5. מצח הפתח ומזבח העולה, כלומר החצר, כאשר ציווה השם את משה, איזה מספר אנחנו? 6. שימת הכיור בין אוהל מועד ונתינת מים ברחצה, סיום, כאשר, כן? כאשר ציווה השם את משה, איזה מספר אנחנו? 7. עכשיו הדבר האחרון שמתואר שהוא הקים זה את החצר, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. עכשיו שאלתי ובחשתי, האם משה לא הקים את החצר? יש פרטים איך להקים את החצר, איזה שטח, כמה עמודים לשים, כלי החצר, יש כמה פרטים. את זה משה לא עשה כאשר ציווה השם את משה. כל כך התורה מקפידה להגיד על כל עשייה ועשייה של משה שהוא עשה אותה כאשר ציווה השם את משה, שכשמגיעים לחצר אז שכחנו מזה, ובמקום זה באות המילים ויחל משה את המלאכה. מה התשובה? שזה יישאר 7. ברור שהוא עשה את זה כאשר ציווה השם את משה, אבל חשוב כל כך לפרשה לחזור 7 פעמים על הצירוף המנחה, ומה אפשר לעשות שהמשכן הוא גדול, ויש בחלוקה הכי חסכנית הגענו ל8 פרשות מסורה של הקמת המשכן. אז הפתרון נמצא שבמקום המילים כאשר ציווה השם את משה, לא מאמינים ויחל משה את המלאכה. תשמע, לא, תקשיב, אמרתי, המילים כאשר ציווה השם את משה, אלה, ורק אלה, חוזרות 14 פעמים בשתי קבוצות של 7. עוד 5 פעמים חוזרים ביטויים דומים לזה, הם לא בכלל. כי זה היה מבלבל את הקורא, הביטויים, 5 פעמים האחרות מפוזרות בפרשה במקומות לא חשובים כל כך. זה הרי כאן זה בא בסיום, גם איזה מה אתה מציע שיגידו? אבל זה לא, זה פה, כאן זה כל כך מדויק, בסוף כל מעשה של משה חוזרים על זה, מה ההתחכמות הזאת? אפשר, או שזה כן במילה המנחה או לא במילה המנחה. כאן, כדי לשמור על שבע, לא חזרה התורה על כאשר תהיה אדם את משה ביחס לחצר. אבל כדי שלא יחשבו שהחצר היא משהו, אז מצאו סיום חגיגי עוד יותר. והיכל משה את המלאכה זה מאוד חגיגי. אבל לא כאשר את משה כדי לפגוע בשבע. אז הנה לכם הוכחתי גם מויקל וגם מפקודי, שהתורה עומדת על המספר שבע דווקא. חוץ ממקומות מסוימים שיש סיבה. האם המילה שבר, משביר, יש סיבה לחזור עליה 10 פעמים? זה צריך בדיקה, אני לא ישבתי על זה. אבל יכול להיות, כי 10 זה מספר בעל משמעות חשובה מאוד של שלמות. כן? יכול להיות שיש בזה כוונה, וצריך לעקוב אחרי ההופעות כדי לראות את זה. כן.
בקשר לחצר, לא היה למה אתה עושה תאומה ש... זה הדבר הכי שהוא לא הראה לו?
אז מה? לא אמר, שזה לא כנון בטבעה. מה? לא, הציבורי לחצר כתוב לפנינו בפרשת תרומה, מילולית. הראה או לא הראה זה לא חשוב, אבל איך לעשות חצר השם אומר לו?
זה היה נעשה כאשר הוראה את השם.
אז הוא לא הוראה, אבל כאשר ציווה ודאי לא ציווה אותו, זה כתוב. הציווי כתוב.
זה לקשר.
אולי. כן. כן. לא מתכוון על ידעת התשובה שלך. מה? עשרה אחים. יפה, הנה ועדת חריגים, הוא יועץ לוועדת החריגים והוא מציע שמכיוון שירדו, המספר 10 נמצא בסיפור, זה מה שחשוב. איפה כתוב המספר 10? וירדו אחרי יוסף 10, ומודגש שכל אחד קיבל את השבר של ביתו שלו, אז יש לנו חוץ, אבל זה לא מדויק, שמעון נשאר במצרים. מה? לא שומע. 9 ו-1, יוסף הוא המשביר. יוסף הוא המשביר, אז 9 פעמים המילה שבר כנגד 9, יכול להיות, זה רעיון, וצריך לבדוק. הנה, דוגמה לוועדת חריגים. כן, הרבה פעמים אגב המספר 12 מופיע כמילה מנחה, כלומר המילה מנחה מופיע 12 פעמים, כמעט תמיד במה? לשלמות, מספר השלמות של עם ישראל, 12 שבטי ישראל. כן. תורת המילה המנחה היא תורה שצריך קודם כל לעבוד משכל ישר. עכשיו, במקרים רבים זה שורש, זה לא מילה אלא שורש, ולכן השורש שבר, שבור, מופיע כשם עצם גם שבר וגם משביר, זה הולך בדרך כלל יחד. אבל לא תמיד, לא תמיד. למשל, בפרשת ויקהל, נחזור אליה, ששם המילים החוגגות, ממש המילים המנחות חוגגות. אז יש דבר מאוד מעניין. השורש, מופיעים תרומה, כבר אמרנו 7 פעמים תרומה. כמה חומרים צריך להביא? זהב, כסף ונחושת, תספרו כמה חומרים, תגיעו ל-14 חומרים. עכשיו מתוארת ההבאה של התרומה. השורש בוק מופיע בבניין תפעיל. הביא, מופיע 14 פעמים. וכל 14 פעמים הן מכוונות כנגד לתרומה. 14 פעמים כתוב שצריך להביא את התרומה, ובני ישראל הביאו, 14 פעמים. וב-14 הפעמים האלה מכסים כמובן את 14 החומרים שצריך היה להביא. אבל מופיע שם 4 פעמים ולבואו, שזה בניין קל. מה הכוונה ויבואו? ויבואו כל חכמי לב לעשות את המלאכה, ויבואו האנשים על הנשים, ויביאו את כל מה שצריך היה להביא. אז ויבואו מציין מה המשמעות של הפועל ויבוא? לגשת. זה לא מה שכאן, למרות שהשורש בו מופיע יותר, אנחנו לא נספור אותו במילה המנחה. למה? כי מה חשוב לנו במילה המנחה פה? ההבאה, תרומה. לבוא זה לא קשור לתרומה. לבוא יכולים גם אנשים שלא מביאים תרומה, זה לא, אין לזה קשר להבאת התרומה. אדם בא לעשות משהו, אדם בא לדבר עם מישהו, זה לא במילה המנחה ויבואו. רק השורש בבניין נפיל הוא ראוי להספר כמילה מנחה, והוא באמת מספר 14 פעמים בהתאם למספר החומרים שצריך להביא. אז שוב, במקומות רבים אחרים אנחנו נגיד השורש בו הוא המילה המנחת והוא מופיע בכמה בניינים. לא פה, פה צריך לספור רק בניין אחד, בניין משכיל, להביא תרומה. אז בכל מקום זה לפי עניינו, אין כללים בעניין הזה. כן. על המילה, שהמילה ברית חוזרת 13 ביטות, זה מראה שחז"ל ספרו, 13 זה מין מספר שנופל בין הכיסאות, דווקא פה, דוגמה שהראית. אבל בבבא קמא חז"ל ספרו את המילה שור בפרשת נזיקין ואמרו שהיא מופיעה 7 פעמים כשיקול הלכתי באיזה עניין. כלומר, הם ספרו מילים. מה? החז"ל ספרו, אני יכול להיות, אני לא יודע למה אתה מתכוון. החז"ל, אבל זה לא שיטתי אצל חז"ל, הספירה של מילים. במקום שהמילה מתפוצצת, כלומר, אז הם אמרו, הם הרגישו, אבל כשיטת עבודה קבועה, אנחנו לא מוצאים אצל חז"ל את השיטה הזאת. טוב, אנחנו לצערי לא הספקנו בגלל ה... לא יודע, פתאום נזכרתם במילה המנחה, אנחנו כבר עובדים על זה חודשים. פתאום נזכרתם לברר מה קורה עם המילה המנחה. אנחנו רצינו לברר את השאלה של החשבון הנפש וכמה דברים בקשר אליו, אולי נעשה את זה בשיעור הבא.